האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
Beware of the Ides of March, היזהרו מעידו של מרץ, מאמצעו של מרץ. כך במחזה של שייקספיר אומר החוזה בכוכבים ליוליוס קיסר בשביל להזהיר אותו. נראה לי שאנחנו קרובים לעידה של הממשלה או אולי עידו של יוני. תאריך בו הממשלה והכנסת הגיעו לקיצם. כמובן שנבואה ניתנה לשוטים וגלעד הולך לצחוק עליי שכרגיל אני שוטה. אבל נדמה לי שאם נביט על שלושת הנושאים שנדון בהם היום בתוכנית, מתווה נתניהו שעומד לפני הצבעה, המצב בלבנון שהולך ומתקרב לנקודת האל חזור, וכמובן משפט גיוס החרדים שבו נדמה שגם השופטים הכי הכי שמרנים לא הולכים בדיוק עם החרדים, נדמה לי שהפתרון לכולם עבור נתניהו יהיה פיזור הכנסת. בטוויסט היסטורי מעניין, עידו של מרץ הוא תאריך מצעד הצבאי הגדול ביותר ברומא העתיקה, אבל גם היום האחרון, האחרון בהחלט, לתשלום חובות ברומא העתיקה. ואם לפניו מפזרים את הכנסת, אז ניתן אולי לדחות את החובות לעוד חצי שנה או לעוד 17 מועדי בחירות. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
איזה אופטימיות בועז על אחר הצהריים של יום שני.
אני לא יודע אם זה אופטימיות
כלל. באמת, טוב, קודם כל שלום למאזינות, למאזינים. היום אתם תשמעו כנראה פרק הזוי במיוחד, כי בועז נראה לי...
גלעד, אתה בטוח?
אכל לפונת אשליה או משהו לפני התוכנית.
בדרך כלל. לא, אני רציני איתך. אני רציני איתך. האם בהכרח, אני לא בטוח שזה אופטימי, כי זה אומר, אם זה קורה, אני לא, בעיניי זה אומר שנתניהו מנציח את עיתונו לעוד זמן רב מאוד.
תראה, אמרת מילה אחת, שאני חושב שהיא המילה חשובה בכל המשפטית.
הרואה בכוכבים, ירדתי
לא,
על עצמי.
לא, אמרת אם. אם זאת מילה מאוד חשובה. כן. בפתיח שלך דיברת כבר על פיזור הכנסת, כאילו שזה איזה משהו...
אני אמרתי שאני חושב שמשהו גדול חייב לקרות ביוני, כי אני לא חושב שיכול להחזיק גם את החרדים, גם את לבנון וגם את ההסכם שלו,
אם זה מילה חשובה, וגם חושב זה מילה חשובה.
מראש אמרתי שאני רואה בכוכבים, ועל כן אני שותה. התחלתי בזה.
בסדר, אני חושב שאם נהיה רציניים לרגע, מה שאתה מדבר עליו זו אופציה אחת מבין רבות. זאת אופציה שאני מאוד רוצה להאמין בה, ואני מאוד מקווה לאכול הרבה כובעים אחרי התוכנית הזאת ולהגיד, בועז, איך חזית, איך ראית, איך ידעת?
אמר להגנתי, לא רק אני, יש לא מעט פרשנים שאומרים דבר דומה.
כן, תראה, הבעיה...
עם נבואות שהם...
הבעיה שאם עורמים יחד את כל הפעמים שאנשים התנבאו על סוף שלטון נתניהו, אז זאת הרימה גבוהה מאוד. ואנחנו כבר זוכרים הרבה פעמים שהיה נראה שהקץ הגיע.
זה לא סוף שלטון נתניהו. פיזור הכנסת עכשיו, בפעם הקודמת פיזור הכנסת נתן לו עוד כמעט שנתיים. אני לכן לא חושב שזה בכך...
רגע, בוא נדבר על הנושאים עצמם ונראה אם באמת...
איפה אנחנו רוצים להתחיל?
בוא, את יודע, לפני שאנחנו חולצים את פקקי השמפניה, אני מציע שנדבר על הנושאים וניתן למאזינינו הנבונים להחליט אם את לשמוח או את לדמוע. אבל...
נו, כן. בוא נתחיל.
אז בוא נתחיל מבאמת הדבר שהוציא אותך מהשלווה הרגילה שלך ומהנינוחות הרגילה שלך, וזה, אני מאוד בציניות כמובן, וזה המתווה של נתניהו.
כן.
מתווה ביידן, נתניהו, איך שאתם רוצים לקרוא לזה.
כן, אני רק אגיד משהו אחד לפני שנתחיל. במוצאי שבת, מן הסתם, הייתי נעתי בין הכיכר לשער בגין עם מחאות המשפחות השונות, ובמחאה יותר פרווה, היותר כלל קהלית שנמצאת בכיכר החטופים, כל הזמן אמרו רק דבר אחד, כן למתווה נתניהו.
חכה רגע, בוא נבין מה זה בכלל.
לפני שנבין מה זה, אני אומר, יש כאן...
זה שבכיכר החטופים רוצים זה אין ספק, זה מובן לגמרי.
אני אומר יותר מזה, יש כאן שני דברים שקרו, אחד, זה הפיח תקווה, שתיים, אני לא יודע אם כמו... כנראה שאתה יודע, אי אפשר לדעת, היינו כבר בהרבה תקוות כאלה, הייתי איתם בהרבה תקוות שנגוזו, אבל אותי עניין הפריימינג. אני חושב שחשוב שנרדע, האם מדובר בהסכם עם החמאס, מתווה ביידן או מתווה נתניהו. ואני חושב שבמיוחד אני ואתה, כאנשים שזה מקצועם, השם חשוב.
נכון, אז אנחנו קראנו לזה מתווה נתניהו, תודה על ההסבר הארוך, וכאן צריך, וכאן צריך לומר, כאן צריך לומר שזה, שביידן עשה תרגיל מאוד יפה. מה שביידן עשה, כן. הוא עשה אאוטינג לנתניהו. זאת אומרת, נתניהו, כשהוא מדבר באנגלית, הוא אומר דברים שונים כשהוא מדבר בעברית. כשהוא מדבר עם, כן. עם ביידן ועם נציגי הממשל האמריקאי, הוא מדבר יפה, והוא הוא מספר להם סיפורים שנעימים לאוזנם, ואז הוא חוזר לארץ ומדבר עם בן גביר וסמוטריץ' ועם הציבור הישראלי על הניצחון המוחלט וכל מיני דברים מהסוג הזה.
אתה יודע, זה כמו גוגל טרנסלט שעובד לא טוב, אתה מכיר את זה שעם גוגל כן, טרנסלט המילים מתורגמות לא נכון?
הצדים, משני הצדים של הפה. אז מה שביידן החליט, כן. הוא שמע מנתניהו ומאנשיו, הוא שמע תוכנית מפורטת לאיך אפשר לסיים את הבלגן הזה, והוא אמר, וואלה, תוכנית טובה.
שעברה הצבעה בקבינט.
במקום ש...
נכון?
אני לא חושב שהיא עברה הצבעה פורמלית, אבל זה מוסכם על הקבינט. זאת אומרת,
okay.
קבינט המלחמה מסכים על המתווה הזה.
Okay.
אני לא יודע אם באופן פורמלי הייתה הצבעה. Mm-hmm. קבינט המלחמה מסכים על המתווה הזה, הוא עבר לאמריקאים לא רק דרך נתניהו, דרך כל מיני גורמים.
כהצעה שלנו לחמאס.
כהצעה ישראלית. אז ביידן אמר, אנחנו צריכים לדאוג שנתניהו יעמוד מאחורי הדבר הזה. והדרך לעשות את זה היא קודם כל להכריז על זה. ולהגיד, זה של נתניהו זה לא שלי, זה הצעה ישראלית, וזה מאוד היה חשוב לעשות את זה. דבר שני, הוא אמר את זה בשבת, כדי לתת זמן לנתניהו להקל את הדברים, לפני שהבן גבירים שלא, ששומרים שבת כמובן, מתנפלים עליו. וזה כבר גרר, אנחנו ראינו את המבוכה בתגובה הישראלית, אבל לא חשוב, אוקיי? אנחנו תכף נבין מה קורה.
לך על זה.
יש רב הגלוי על הנסתר במתווה הזה, אבל יש כמה דברים שאנחנו יודעים.
רב הגלוי על הנסתר או הנסתר על הגלוי?
רב הנסתר על הגלוי, סליחה. אוקיי. רב הנסתר על הגלוי במתווה הזה, אבל יש כמה דברים שאנחנו יודעים.
קדימה.
הדבר הראשון שאנחנו יודעים בשלב הראשון, זה שמדובר על הפסקת אש לשלושה שבועות, שזה כבר התחלה לא רע. יציאת צהל ממרכזי...
התחלה נפלאה, עזוב.
יציאת קהל ממרכזי אוכלוסין, זאת אומרת, צהל צריך לסגת מתוך הערים ומרכזי האוכלוסין, כולל רפיח וכן אזורים מהסוג הזה.
אוקיי. Okay.
ובשלב הזה יש שחרור נשים, קשישים, חולים, כן, שחרור הומניטרי יותר. Mm-hmm. תושבי צפון הרצועה יורשו לחזור לבתיהם. זאת אומרת, תהיה הגירה נהירה של מיליוני בני אדם, מעל מיליון בני אדם שיעברו
לא
לצפון.
מיליוני, סליחה. הרצועה. בוא נגיד חצי מיליון. כן, אוקיי.
Okay. בערך מיליון. Mm-hmm. ומאותו שלב יש מסע ומתן לסיום המלחמה בין ישראל לבין חמאס, בתיווך אמריקאים ואחרים, כשאין לחימה בתקופה הזו. את זה צריך לסמן בקו...
מה זה אין לחימה? זהו, מה זה אין לחימה?
זה אומר שבשלב הזה עדיין הפסקת אש. כאן יש
אין
בג...
אין כזה דבר אין לחימה, אנחנו מכירים את זה.
בג,
כאן
יש בג...
אם מישהו יורה, זורק אבן, מגיבים, אוקיי. הולכים, אתה יודע, אין, תקריות
אין,
כאלה...
תקריות יש, אבל אין לחימה. עכשיו, זה בג בתוכנה כאן, בגלל שמה שזה אומר, זה שיש מוטיבציה למשוך את המסע ומתן מבחינת חמאס, נכון? אז זה כבר משהו שהוא לא מוגדר והוא כבר בעתי. השלב השני, שחרור יתר החטופים החיים, שחרור מאות אסירים פלסטינים מבתי כלא בישראל, ועוד דבר שצריך לסמן בקו.
גם מהאסירים זה עניין כמובן, אם מדובר באסירי 7 באוקטובר.
זה הכל במסע ומתן יהיה. Mm-hmm. ועוד דבר שצריך לסמן עם קו מתחת, זה נסיגה מלאה של צהל מהרצועה. אוקיי? בשלב הזה יש mm-hmm. נסיגה מלאה של צהל מהרצועה. Mm-hmm. בשלב השלישי זה שלב שבו יתחיל שיקום הרצועה, זאת אומרת, כספים רבים יזרמו mm-hmm. לתוך עזה וחומרי בנייה וכולי, כדי לשקם את הרצועה, ובשלב הזה גם יוחזרו גופות החטופים שנותרו.
השלב השלישי יהיה כמו בהסכם השלום עם מצרים, אתה זוכר את הסכם השלום עם מצרים? אתה זוכר שבאחד השלבים שאמורה לקום, נכון? יש שם משהו עם מדינה פלסטינית והכרה וכאלה.
לא, לא, אין מדינה פלסטינית.
לא, יש שם אבל איזה משהו, נכון?
יש הכרה, יש אוטונומיה. כן,
זאת אומרת, תמיד יש בהסכם איזה שלב שלישי, השלב אם זה שלב שלישי או על הנייר?
לא, זה המתווה כרגע, יש הרבה דברים שהם לא ברורים. אחד הדברים שאף אחד לא אמר, והם לא ברורים, זה מי הולך לשלוט ברצועה.
כן.
אחרי זה. לא נאמר באופן מפורש שחמאס לא ישלוט ברצועה. אם כמובן שחמאס לא יוותר כל כך מהר על השליטה שלו ברצועה, זה כבר בג מאוד משמעותי בעניין, כי אני לא רואה את ישראל מבטרת על זה.
כן. אבל אתה אומר, זה העניין של מעבר בין שלב אחד לשלב שתיים.
אז קודם כל, אני לא חושב שאפשר יהיה להתקדם בלי שהסוגיה הזאת תיפטר באופן כזה או אחר.
אוקיי.
יש עוד דבר שביידן אמר בנאום שלו שצרם לאוזניי, הוא אמר שקטר תערוב לכך שחמאס ישמור על ההסכם ובעצם לא יתקוף את ישראל.
זה קצת כמו שדרי ישמור על נתניהו.
זה ממש חשבתי לערבות דרי. זאת אומרת,
בוא נזכיר אולי למאזינים.
כאן, אני עדיף לדבר על קטר. כאן צריך לומר שקטר היא אחד ממחוללות הכאוס הגדולים בעולם היום, בטח במזרח התיכון. היא מימנה את הטרור של חמאס, היא מממנת את כל הבלגן באוניברסיטות בארצות הברית, היא שולחת ומאמנת סוכני כאוס בכל העולם.
איפה סעודיה? לא היינו אומרים להכניס את סעודיה פנימה?
רגע, סעודיה בפנים. אוקיי. אז כאן בוא נדבר על היתרונות של ההסכם הזה. יש להסכם הזה כמה יתרונות מאוד ברורים. דבר ראשון, קודם כל שחרור חטופים. כן, זה יגרום לשיוך חטופים, זה כבר משהו שיהיה טוב. דבר שני...
אל יקל ראשך בכך, אני חושב שיש משמעות אידיאולוגית ומורלית בישראל היא מאוד משמעותית.
לא, אני אומר, הסעיף הראשון זה שיוך חטופים, יהיה לזה אפקט עצום. הדבר השני שיש לו משמעות אסטרטגית מאוד מאוד חשובה לישראל, זה העסקה הסעודית תתקדם. זאת אומרת, זה חלק מהעניין.
כן.
זה חלק מהעניין, וכאן צריך להגיד שהאיראנים כל הזמן מדברים על זה שהשיבה באוקטובר בעצם תרפד את העסקה הסעודית.
רשמית עכשיו אמר את זה, חמינאי, כן, רשמית.
נכון, נכון.
לא בדרך מקורות. נכון. אמרו סוף סוף, אני בכלל, אתה יודע, זה כל מיני צחי הנגבי חמינאי, אומרים את הדברים לאחרונה בלי למצמץ, נכון?
נכון, בלי פילטרים, וזה, כן. נכון. אז עסקה חלילה סעודית...
חלילה בלי להשוות בין השניים.
עסקה סעודית היא מאוד מאוד חשובה. היא אולי מבחינת ארוכת טווח, מבחינת המיקום של ישראל במרחב, העסקה הסעודית היא מאוד מאוד חשובה. דבר שלישי...
יותר מזה, גם העסקה הסעודית, זה הדבר הראשון של מלחמת 7 באוקטובר האיומה, שבו אנחנו לא רק מובסים.
כן, כן, לא, יש כאן, זה... אם תהיה עסקה סעודית... בעקבות ההסכם הזה, אפשר יהיה לדבר על הישגים, לא רק על הפסדים.
אפילו לא הישגים, אני אומר לפחות משהו שהוא לא באמת, הרי המלחמה הזאת, איך שהיא לא נגמרת, היא נגמרת בתבוסה שהייתה ונגמרה בשבעה באוקטובר.
נכון.
אי אפשר להחזיר אחרון את הגלגל נכון. למה שזה עשה נכון. לנו.
כן.
כאן יש משהו אחר.
בוא נדבר על עוד כמה יתרונות וחסרונות. Mm-hmm. יש סיכוי מסוים שאני סקפטי לגביו, לא רדת גובה להעבוד בצפון, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל אחד הדברים שאמורים...
פעם הוא אמר ממש, חיזבאללה, נאמר בדרך אנשיו, שאם יהיה הסכם בעזה, אז הם יירגעו, זה כבר לא לבנתי.
זה אולי, אני חושב שיש סיבות לחשוב שאולי חיזבאללה לא ישתפו פעולה. אני גם, עמוס הוכשטיין, שהוא השליח המיוחד של ארצות הברית,
כן.
לכל הסיפור הזה של לבנון וחיזבאללה, הוא מנסה, המאמצים שלו בינתיים, עד כמה שאני מבין, לא נושאים פרי. זה ידרוש מישראל ויתורים משמעותיים שלא בטוח, לא בטוח שאנחנו מסוגלים לעשות, ולא בטוח שבאמת ירגיעו את הרוחות. ויש גם אינטרסים של חיזבאללה שאני חושב שאנחנו, כשנדבר על לבנון, אנחנו נדבר על...
זה החלק השני, אנחנו בחלק הראשון. אוקיי.
דבר נוסף, יתרון נוסף, זה אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה קודם כל יכול להיות שבית הדין בהאג יורה על הפסקת המלחמה בעזה בכל מקרה.
ואם נעשה את זה לפני ההסכם, אז כבר מי ירצה לעשות את ההסכם? קיבלנו את כל מה שרצינו, למה שתקבלו משהו בתמוכה?
נכון, אז יש כאן הזדמנות להפסיק את הלחימה.
ואנחנו אומרים את זה כל הזמן, גם הפסק דין על רפיח, גם האיום על ביבי, כל אלה קרו כשהייתה עסקה מאוד דומה באוויר, לפחות כך הבנתי.
נוסף, צהל כבר שחוק אחרי 7 חודשים של מלחמה, זה ייתן קצת הפוגה לצבא, ובמידה והדברים בצפון לא יסודרו כמו שביידן חושב, אז זה יפנה את הכוחות ללחימה בלבנון, אם תתפתח כזה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. דבר נוסף, זה שזה יאפשר אולי, שוב, עם סימן שאלה, חזרת תושבים לביתם, בעוטף אולי כנראה יותר מאשר בצפון, אבל גם זה וגם זה, זאת שאלה, זה נתון בסימן שאלה. מה החסרונות? יש גם חסרונות להסכם הזה. החסרון העיקרי, זאת השאלה.
שנייה רגע, אין הסכם שאין בו חסרונות אחרת, הוא לא הסכם. אחרת זה כבשת, כיסחת את כולם.
צריך לשקול יתרונות מול חסרונות.
אין שום בעיה.
החסרונות זה מי ישלוט בעזה ביום שאחרי. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים למצב שבו חמאס שולט ביום שאחרי בעזה, זה מצב בלתי נסבל מבחינת ישראל. אני לא מאמין שישראל תיכנס לעסקה כזאת אם זה מה שיקרה. יכול להיות שיהיה איזשהו משהו שהוא בין לבין. כאן אני יכול להגיד שבשיחה עם בכיר פתח, סופיאן אבו זיידה, לפני כמה שבועות, מכמה חודשים, הוא דיבר על זה שחמאס יהיו מוכנים לשבת בספסל האחורי. זאת אומרת, הם כן, כן יהיו מעורבים כן. בשלטון, אבל לאו דווקא יובילו את השלטון. אם יש באמת מתווה כזה, אז אולי... אולי זה יכול להתאפשר.
קצת כמו מה שעשו החיזבאללה בלבנון, זאת אומרת, הם לא ראש ממשלה, הם לא השרים, אבל הם שותפים, כזה?
לא, זה לא דוגמה טובה בכלל, בגלל שחיזבאללה בעצם...
חלטתי את הדוגמה.
כן, חיזבאללה בעצם לגמרי דומיננטים בלבנון, במיוחד בדרום לבנון.
כי לכאורה הם רק חלק קטן בממשלה.
כן, אני חושב שזה דווקא לקח ממה שאמריקאים ניסו לעשות בעיראק, כשהם החליפו את שלטון הבעת של סדאם חוסיין, הם עשו טעות והם לא שילבו את אנשי השלטון הקודם בשלטון החדש, וזה יצר כאוס מטורף, הם הבינו שהם טעו בזה.
כן.
אז כאן דווקא שילוב של אנשי חמאס, אולי אלה קצת יותר פרגמטיים בשלטון החדש, אבל אנחנו קצת...
בוא, כן, הגעת, אני עוד לא רואה את השלב הראשון מתקדם, כן.
מה קורה עם ציר פילדלפי, שהוא קריטי לישראל מבחינת מניעת...
כבר עכשיו המצרים דורשים איתנו לזוז מציר פילדלפי.
כן, אבל מבחינת ישראל ציר פילדלפי הוא קריטי כדי למנוע את ההברחות. האם אנחנו נוטשים את ציר פילדלפי ולא יודעים מה קורה שם מבחינת הברחות? מה קורה עם ציר נצרים?
לא, אבל מה קורה עם העסקי עם מצרים? אתה לא יכול לוותר על מצרים.
אנחנו לא צריכים לוותר על העסקי עם מצרים. זה שיש חילוקי דעות, לא אומר שאנחנו
צריכים לקבל החלטה פה, כאשר אחד השיקולים שלנו הוא גם לשמור על מצרים.
בהחלט, אבל ציר פילדלפי הוא לא דיל ברייקר עם מצרים. זאת אומרת, זה יכול ליצור מתחים בין המדינות, אבל יש כאן צורך קריטי של ישראל למנוע את ההברחות בציר, לסגור את המנהרות שעוברות מתחת לגבול בין עזה לבין סיני, ואני לא רואה שאנחנו יכולים לוותר על זה כל כך בקלות, אז יצטרך למצוא פתרון לעניין הזה, ועל זה לא מדובר. ציר נצרים, שכרגע הוא הציר שחותך את הרצועה לשניים, לחלק הצפוני והדרומי, האם אנחנו מוותרים על זה? מה עם הפרימטר סביב הרצועה? אנחנו הרי גילחנו אזור של קילומטר סביב הגבול בין הרצועה לישראל, כדי למנוע 7 באוקטובר חדש. האם הנסיגה כוללת גם את האזור הזה? יש כאן הרבה מאוד שאלות. לביבי יש כמה חסרונות. אוקיי? לביבי עצמו יש כמה חסרונות בהסכם כזה. לא, לא שלא אישי. לא, אין חסרונות, הוא מושלם, אבל אני מדבר על ההסכם.
לא, תגיד לי, השתגעת, אתה לא יודע שתכף יש חוק שמי שמדבר נגד ביבי אף מאוניברסיטה, תגיד לי, זה עובר תכף בכנסת, השתגעת?
כן, אז הנה, בגלל זה ישר תיקנתי.
טוב מאוד, תודה.
אז קודם כל, כן, אם הוא הולך על הסכם כזה, איפה הניצחון המוחלט שלו? יכול לגרום לממשלה ליפול?
לא יכול. זה היום שבו בן גביר קשין.
לא בטוח.
לכן אני חושב שפיזור הכנסת הוא הרבה יותר חכם.
כן.
אז אתה יכול להשאיר את הממשלה כלואה ולעשות מה שאתה רוצה. זה נראה לי כל כך פשוט.
פשרות עם חמאס ועם חיזבאללה יכול להתאפס כחולשה ישראלית. יכול להיות שנתניהו חושב שעם טראמפ הוא יקבל דיל יותר טוב, והוא יחכה עוד כמה חודשים לבחירות בארצות הברית. זאת אומרת, יש כאן כל מיני אפשרויות.
עד שטראמפ נכנס ל... זה ינואר, עד שאתה זוכר, רק בינואר נכנסים פנימה. עד ינואר.
אז כאן בוא נדבר על המהלך שאתה מפנטז עליו, ושהוא מהלך שבאמת יהיה נהדר, אבל אני
לא בטוח שיהיה נהדר, אבל בסדר. אני לא בטוח שיהיה נהדר.
קודם כל, הצעד הראשון במהלך הזה, צריך להגיד, כבר קרה. יש איתותים מחמאס שמקבלים את המתווה ברמה העקרונית.
אוקיי.
זאת אומרת, אם ביבי קיווה שחמאס יהיה זה שיתרפד, והוא יוכל להגיד...
כמו פעם קודמת, כשגורם בכיר בשבת, חילל שבת בשביל להגיד לחמאס אל תקבלו, אז הפעם זה לא עבד.
נכון, אז בינתיים חמאס לא יציג אותו. אז נניח שזה קורה, ובאמת סינואר מקבל את הדברים. אז אנחנו נראה אפקט דומינו, שחרור חטופים, במקרה באמת הכי אופטימי יש שקט גם בעוטף וגם בצפון, שלום עם סעודיה, זה יכול להיות גם עם הסכם הגנה אזורי נגד איראן.
כן, אתה מדבר על תהליכים ארוכים, זה לא יהיה שלום בדקה, אבל בהחלט הוא יבוא לבחירות, הוא יבוא לבחירות כזה שיגן עלינו ממדינה פלסטינית, שעוד פעם מביא שלום עם הערבים בלי לתת לפלסטינים כלום, ושהמלחמה עדיין באיזה עצימות, אבל לא זה.
והשיקום, יהיה שיקום של התדמית של ישראל בעולם, ובאמת כמו שאתה אומר, אם נתניהו באמת חושב כמוך שבחירות יקרו כך או אחרת, עדיף לו ללכת לבחירות כשהוא מחזיר חטופים, כשהוא מביא שלום עם סעודיה, מאשר
כשהוא מחזיר לעצמו קצת מהאמצע, ולחרדים ולבן גביר, מי הם ילכו? ילכו עם גנץ, ילכו עם לפיד.
נכון, אז כאן צריך לומר שאם הממשלה נופלת על הנושא של חרדים, זה הרבה הרבה יותר בעייתי מבחינתו מאשר על הנושא הזה.
גם מצביעי הליכוד בבסיס שלו, גם מצביעי הציונות הדתית, דרך אגב, בסוף עושים צבא.
נכון, נכון, אין ספק.
חוץ ממנהיגיהם כמובן ש... נכון, מי שחושב שכולם אחר, ביחד כן. שירתו פחות משירות רגיל של חייל וגם. חובה בקריה, כן.
נכון. כן, אז זה בעצם המתווה של נתניהו. יהיה מאוד מעניין לראות איך הדברים התפתחו מכאן. זה כן נותן איזושהי קרן אור. אני מוכרח להגיד שאני לא רק לא אופטימי בגלל הטבע הבסיסי שלי, אלא אני מפחד לקוות לי יותר מדי כשראינו איך הדברים האלה קורים, ואני מציע שפשוט נחכה ונראה איך הדברים מתקדמים מכאן.
במעבר לחלק השני שבו נדבר על לבנון, כמו שאתם יודעים, דן תורן נפטר, יש לו אלבום שפעם רכשתי אותו בקסטה ממש שהוא יצא, ומאז הוא המבחן שלי למי שבאמת אוהב דן תורן, הוא נקרא חופשה בעלי, שבו הוא כותב על שירותו בלבנון. הנה השיר.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חמוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, תודה שחזרתם אלינו. לבנון, גלעד, לבנון.
לבנון. אז אם בפרק הקודם הייתה נימה מסוימת של אופטימיות מסויגת,
אין שום
אז זה אולי הזמן להחליף ערוץ ברדיו או לעבור לפודקאסט אחר, כי באמת יש מעט מאוד אופטימיות בחלק הזה.
אפשר להתחיל ביותר דיכאון? אתה רוצה שנגדיל לך דיכאון?
נו, לך על זה.
יש עכשיו, זה נורא, היה חמל חוסן שהקמנו אחרי 7 באוקטובר, והפעילות של המתנדבים שלנו, של תמיכה נפשית, היה לנו עכשיו ישיבה דרך האוניברסיטה, של מה אנחנו עושים במידה ומגיעים לתרחיש שבו לפחות 3 ימים אי אפשר לנסוע, אין טלפונים, אין זה, איך מגישים סיוע לקהל בצורה שכזאת. ואני כזה, רגע, מה התרחיש הזה בדיוק? עושים לי, אין לך טלפון קווי בבית? לא רכשת טרנזיסטור עם מנואלה כמו שגלעד רכש?
נכון, לי יש
כל הכל מוכן. כולם הסתכלו עליי ותדמה? לא, אין לי בבית.
הבעיה היא שמה שאמרת עכשיו זה דווקא התרחיש אופטימי, כי זה יהיה יותר מ3 ימים. אבל בסדר, בוא לא נעורר תבהלה סתם.
זה התרחיש האופטימי שלך.
לא, אבל בוא נבין מה קורה. אני חושב שהסיפור של לבנון כמובן רובץ אלינו כבר לא מעט זמן, ועם הזמן אני חושב שהאסטרטגיה יותר ויותר מתבהרת. כן? באחת השאלות שנשאלה ב7 באוקטובר, זה למה חיזבאללה לא הצטרפו
נכון.
לנוח'בה, ולמה נכון. לא הייתה פריצה גם מצפון.
אם הם היו פורצים באותו היום, עד שהיינו מצליחים להיערך לעסק.
נכון, אז יש את כל התרחיש הזה.
באמת.
ויש כמובן את התרחיש של התכנסות הזירות, שאם גם איראן הייתה מצטרפת, וגם השיעים בעיראק, והחותים, וכן, ומסוריה.
לא צריך להגיע כל כך רחוק. כן. מספיק שרק חיזבאללה היו שולחים לא המון כוחות.
אז למה זה לא קרה?
היינו במקום אחר.
למה זה לא קרה? זה לא קרה.
בגלל תפילות החרדים והאברכים.
זה קודם כל. זאת הסיבה העיקרית, אבל עכשיו אני אתן גם תשובה שהיא פחות רוחנית.
אוקיי.
אז התשובה פחות רוחנית לעניין הזה, זה שאם הייתה באמת התכנסות זירות, זה היה דוחק את ישראל לקצה. כן, זה היה מוביל אותנו למקום.
הכפתור האדום.
שבאמת היינו בסכנה קיומית, לא בכדי. אחרי השבעה באוקטובר, כל הנייבי האמריקאי התכנס לאזור הזה. הם גם הבינו שצריך לעשות משהו כדי למנוע הידרדרות למקום שאף אחד לא רוצה להגיע אליו. אבל זה בהחלט היה יכול להעלות את הסיכון ואת הסיכוי שישראל תעשה מהלך שהיא תתפוס אותו כקיומי ותשתמש בנשק יומדי.
אבל אתה, רגע, סליחה, אז אני רוצה להבין. לפי ההבנה שלך, כשזה קורה, במקום שחיזבאללה ישלח את האנשים שלו, הוא מקבל טלפון בהול מאיראן שאומר להם don't, בערבית.
משהו כזה, כן, ברור שהם כולם פרוקסים של איראן, והם מקבלים.
לא, אבל איפה האיש בשטח, האופרטור למטה, שיגיד יאללה קדימה חבר'ה, יאללה שבאב? זה כאילו נעצר בצורה כל כך מסודרת בעיניך?
אני חושב שחיזבאללה זה סבא מסודר, זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
אוקיי.
אז כן יש כאן איזושהי אסטרטגיה שצריך להבין. אני חושב שהאסטרטגיה של איראן ושלוחותיה, היא אסטרטגיית הכרסום הזוחל. זאת אומרת, במקום לעשות מהלך כללי בעצימות גבוהה של התכנסות הזירות, מה שעושים זה איך שהתחיל הסיפור של 7 באוקטובר, התחיל בהתחלה טפטוף של ירי על הצפון, שהלך והתגבר, שדוחק יותר ויותר את ישראל, זה גרם לפינוי בינתיים של כמעט 100,000 אנשים מהצפון, חלק באופן רשמי.
סרטוט מחדש של גבולותיה של ישראל?
סרטוט מחדש של הגבולות למעשה, ומה שאנחנו רואים...
צריך
לשנות
את המפות בבתי הספר, נכון? ומה
שאנחנו, רואים, זה שכל פעם מתקדמים בקצת. עכשיו קצרין נכנסה לתוך המעגל הזה, אנחנו רואים שאקו מתחילה להיכנס לתוך המעגל הזה, ונעריה, זאת אומרת שיש כל הזמן איזושהי התקדמות, שכל צעד כזה הוא לא חוצה קו אדום, הוא לא קזוס בלי, הוא לא גורם למלחמה כוללת, אבל הוא מכרסם בגבולות ישראל.
אני עכשיו... לא, אתה חייב לעצור, תהיה רגע פסיכולוג חברתי, בוא נדבר על הדבר הזה, זה תהליך ידוע, שבו אם אתה רוצה לעשות שינוי, אם הוא אברפט זה משהו אחד, ואם הוא איטי כמו רעיון של הצפרדע והמים?
זה בדיוק הצפרדע והמים. זאת אומרת, זה בדיוק הרעיון של הצפרדע והמים.
תרמתי לך לחטא, בוא תרים.
כן, לא, זה אפילו כתוב לי פה בפתקים שלי, הצפרדע והמים. כן, זה בדיוק מצב שבו כשמחממים לצפרדע את המים לאט לאט, היא לא מרגישה בשינוי, והיא ממשיכה להתנהל בשלווה, לא שאנחנו מתנהלים בשלווה, אבל זה לא מספיק בשביל לגרום לה לעשות מעשה.
בגלל שלא לקחת את הקטע של פסיכולוגיה חברתית, אני אפשר קטע פסיכולוגיה קוגניטיבית על זה, אז עוד מעולם הפסיכופיזיקה של 1800 ושכח אותי, מדברים על כך שבשביל להרגיש בהבדל בין שני גירויים, צריך שינוי שהוא מעבר לקוונטה מסוימת. אם זה מתחת, אתה לא מרגיש בכלל בהבדל.
נכון, ואיך קוראים לזה?
אני לא יודע למי אתה רוצה לדבר בכולם. יש את פכנר, יש את ובר, just not small difference.
יש את ובר.
מי שאתה רוצה. אין בר. נלך על ובר. אז יש just not small difference.
J&D, כן.
הפער הקטן, יפה גלעד. ההבדל הקטן ביותר שבו תחוש בהבדל, אבל הוא תמיד שיעור מסוים, אחוז מסוים מגירוי הבסיס. אם זה 10%, אם אני חמם ב5%, לעצור שם, עוד פעם 5% לעצור שם, כאשר הטמפרטורה תעלה בבל, לא תשים לב, כי הדרך הייתה תמיד בקפיצות שהן קטנות, מהקפיצות שבהן אתה חייב לקפוץ. אני מניח שבפוליטיקה קורה דבר דומה.
רק כדי שהמאזינים שלנו יבינו, אם למשל בועז יעצום עיניים, ואני אשים לו נוצה על היד, הוא ישים לב, אבל אם בועז יעצום עיניים, אני אשים לו לבנה ביד, ועל הלבנה אני אשים נוצה, הוא לא ישים לב ששמתי את הנוצה, בגלל שהפער הוא, היחסי הוא קטן כבר. אוקיי, אז באמת יש את זה, ובואו נחזור לענייננו. אנחנו, היה אירוע השבוע, שהוא כאילו אירוע קטן, אבל הוא צריך להדליק לכולנו נורה אדומה, וזה אירוע גדול ומאוד משמעותי, שהוא ההמשך של מה שקורה בלבנון. אני מדבר על הירי בבת חפר. הירי בבת חפר, זאת סנונית השערה של ההמשך של הכרסום הזוחל הזה. זאת אומרת, לאט לאט המטרה תהיה לגרום לכך שיהיה מאוד קשה לחיות.
כבר אי אפשר לגור בבת חפר, איפה כולם יעבור?
אז אי אפשר לגור בצפון, ואי אפשר לגור בגולן, ואי אפשר יהיה לגור בעמק חפר, ולאט לאט אנחנו, המדינה תלך ותצטמצם, וזאת אסטרטגיה שמצליחה מאוד.
אתה יודע, זה נורא מעניין. אנחנו השמאלנים תמיד אמרנו, בוא נדבר על אדמה תמורת שלום. נתניהו שרון הרבה יותר טוב. אדמה תמורת מלחמה.
אז כאן, אם אנחנו, אם באמת מה שאנחנו מדברים עליו הוא נכון, ובאמת אנחנו כאן רואים מדיניות מכוונת של קרסום בגבולות ישראל, מה שצבאות ערב לא הצליחו לעשות בכל המלחמות הגדולות, אז ארגוני טרור עושים פשוט בכך שהם גורמים לכך שלא ניתן יהיה לגור על קו התפר, לא ניתן יהיה לגור קרוב לגבולות, וזה ידרוש מישראל לשנות כיוון.
זאת האם אומרת, זה גם בגלל שאנחנו
נשתנה? אנחנו נהיה חייבים לא להיגרר לתוך המקום הזה ולשנות את המשוואה, וזה כמובן אומר שיקרה בלבנון משהו שהוא יהיה לא נעים מאוד ללבנון, אבל גם לא נעים
גלעד לנו. גלעד, יכולת, כי אנחנו נשתנה, אני רוצה להסביר את עצמי. זאת אומרת, אני גדלתי על המיתוסים שנשארים לגור בקיבוץ גם כשהוא מטווח, נשארים לגור פה גם כשהוא מטווח, נשארים, זאת אומרת, אולי, נכון. אולי נהיינו אחרים שזה בסדר, כן. נהיינו מדינה...
מתל חי לתל קציר אנחנו לא נטשנו, אבל זה מציאות קצת אחרת. זה מציאות אחרת, גם עוצמת האש היא אחרת. אנחנו לא מדברים על... תראה, כשאתה מדבר על... אתה יודע, על...
למה? בוא נדבר, הבליץ בלונדון, אנשים נשארו, זאת אומרת, האם אנחנו פשוט... זה לא רע.
בבליץ על לונדון אנשים עזבו, קודם כל.
לא,
הרבה מאוד אנשים... את כל הילדים הוציאו מהעיר.
בסדר, אבל העיר נשארה. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, לא בגנות, שואל את עצמי, אם מה שקרה זה שאנחנו נהיינו מדינה מודרנית, שבה לחיים יש ערך, שבה לנוחות יש ערך, ואז אנחנו יותר פגיעים, אם לא היינו ספרטה, היינו אחרת.
גם. אבל אני חושב שאחד הדברים שחשוב לעשות זה לשים את האירועים שקורים כאן, שמתרחשים כאן, באיזשהו קונטקסט עולמי רחב יותר.
אוקיי.
ומה שאנחנו בעצם רואים זה בתחילת המאה ה-21, כל תחילת מאה בהיסטוריה של העת החדשה, כל פנדסייק לזה, זה מצב של שידוד מערכות, שבעצם כל המבנה הפוליטי והחברתי עובר שינוי מאוד משמעותי, וזהויות חדשות מתגבשות, ומבנה בינלאומי חדש מתגבש, ואנחנו רואים את זה כאן. מה שקורה עכשיו, בעיניי, זה, אנחנו רואים, כן, זה משהו שלא אני המצאתי, כולם מדברים בזה, בעצם עלייה של האסלאם הרדיקלי,
אוקיי.
שיש לו המון המון אנרגיה, המון המון רצון לשנות. אנחנו רואים את זה באירופה, ואנחנו רואים את זה בארצות הברית, ואנחנו רואים את זה כאן במזרח התיכון כמובן, והוא נמצא כרגע במוד של להשתלט, של לשנות, של לשנות את המבנים הקיימים, ואחד הדברים הראשונים שצריך לשנות זה להעיף את הישות הציונית מפלסטין. אבל זה כמובן רק שלב ראשון, זה לא היעד העיקרי.
גלעד, אם נחזור למה שאמרתי קודם, יש לו יתרון מובנה לאסלאם הרדיקלי. אסלאם הרדיקלי הוא לא מדינה שחייבת לשמור על איכות חיים ועל חיי ילדיה. כשאתה מוכן לוותר על הדברים האלה, אתה יכול להילחם טוב יותר.
נכון, אז בגלל זה אני אומר שאנחנו עומדים מול כוח.
זה כאילו קרב, אני רוצה רק להדגיש עוד יותר. אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו סופרים, לא רק סופרים את מתנו, לא מוכנים שאנשים שלנו יגורו תחת התקפות.
נכון,
ומשווים את זה מול אלה שאומרים קדימה למוות, אנחנו בבעיה.
אמרנו שהפרק הזה הולך להיות פרק אופטימי באופן מיוחד, ובאמת, אם אנחנו באמת ניקח ברצינות את העניין הזה שאנחנו עומדים מול כוח שהוא מאוד מאוד נחוש, שהנכונות שלו להקרבה היא מאוד מאוד גבוהה, שמסתכל על העולם דרך משקפי נצח ולא דרך משקפי החיים עכשיו הנוכחיים. זאת אומרת, גם אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעזה, הנכונות לספוג מכה כזאת
כן,
היא מאוד גבוהה, היא מאוד גבוהה כדי בעצם להשיג יעדים ארוכי טווח, והם מרגישים, כן, אם ניקח את חמאס, הם מרגישים שמשיגים את היעדים ארוכי הטווח שלהם, למרות שעזה היא גלי חורבות.
עצם העובדה שחמאס מרגיש שהוא בניצחון, אומרת משהו מאוד מהותי עליו, אם היינו מסתכלים על מניין ההרוגים, מצב החיים, איכות החיים של 2 מיליון האיש שם, יכולנו לומר שהם בתבוסה מוחצת. הסיבה שאנחנו מדברים על ניצחון זה בגלל שאנחנו סופרים דברים אחרת, והם סופרים דברים אחרת.
לגמרי, אבל כאן אנחנו גם יכולים לראות שהכוחות בעולם מתגבשים בצורה שונה. זאת אומרת, למה זה קורה עכשיו?
Okay.
אנחנו רואים קודם כל חדירה של האסלאם הרדיקלי גם לאירופה. אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים באוניברסיטאות האמריקאיות, זה בעצם חדירה של, של הכוחות האלה, בניסיון ליצור כאוס, בניסיון ליצור חוסר הסכמה בתוך המערב, ואז הרבה יותר קל יהיה להתמודד איתו. ובעצם אם במאה ה-20 הכוחות שהתמודדו זה מול זה היו הקומוניזם מול הקפיטליזם, אז היום הכוחות שמתמודדים אחד עם השני, ארגון מחדש של העולם הוא של מה שנקרא Global South או הדרום הגלובלי, שמי שמוביל אותו זה סין.
אבל אתה אופטימי גלעד, כי אם נסתכל מה קורה, אם נסתכל מה קורה,
והמערב המתפורר,
אבל המערב כמו שאתה קורא לו המתפורר מתחיל להגיד חינם חינם פלסטלינה, ולא רואה את העולם במצב של מאבק בין המערב
כי הוא עיוור,
בוא נקבל קדימה.
אז זה מה שאני אומר, קודם כל זה לא מה שהמערב אומר. מה שאנחנו רואים במערב זה מצד אחד הנקודה רכה במערב זה האוניברסיטאות.
כן.
היה מאוד קל יחסית לחדור לשם, להכניס לתוך הרעיונות הנאו-מרקסיסטים שכבר קיימים את ה... את הצבע האסלאמי שנוסף
לזה. אבל גם במאבק, סליחה, אם נחזור אחורה, אני קראתי לזה ספר, במאבק נגד מלחמת וייטנאם, אז תמכו בהוט שימין, הם לא ידעו מה הוט שימין עושה, או דברים כאלה. זאת אומרת,
אבל זה לא אותו דבר. אנחנו רואים כאן משהו שהוא שונה. אנחנו גם רואים...
למה הוא שונה?
לא, אנחנו רואים משהו שהוא...
כי המימון כאן וארגון כאן הוא אחרת?
כן, אנחנו רואים בווייטנאם, הייתה מחאה באמת אותנטית של אמריקאים שלא רצו להילחם בדרום מזרח אסיה.
יצאה והתפרצה לדברים שהם לא קשורים.
אבל כאן יש משהו אחר, בגלל שכאן יש חדירה מכוונת דרך קטר שדיברנו עליה מקודם, לתוך האוניברסיטאות, יש כאן מימון של העניין הזה. זה לא בכדי שכל כך הרבה סטודנטים תומכים ברעיונות האלה, מפמפמים להם איזה בראש בשיעורים על ידי פרופסורים שקטר היא זו שממנת אותם, גם ערב הסעודית אגב. אז כל הדברים האלה לא קורים במקרה, והם גורמים לכך שיש שעת כושר לאסלאם הפונדמנטליסטי באמת להרים את ראשו ולהתחיל את ההשתלטות שהוא התכוון לעשות. הוא אומר את זה, זה לא משהו ש... אלה דברים שהם אומרים בריש גלי ובכתובים שלהם, ואנחנו כמובן בחוד של השפיץ של החנית הזאת.
אבל זה בעינינו, אני חושב, אני באמת אומר לך, אני לא בטוח שברוב העולם המערבי רואים אותנו בחוד של השפיץ. אני לא מדבר איתך על אנשי הצבא.
נכון.
אנשים רואים אותנו כמי שמפריע להם לעשות מה שהם רוצים לעשות.
זה חלק מההצלחה שלהם. זה חלק מההצלחה התודעתית שלהם. עוד דבר, וכאן זה כישלון של ההסברה הישראלית, אם מחר תפרוץ באמת מלחמה בין ישראל לבין חיזבאללה, העולם יוקה בתדמה. זאת אומרת...
העולם יתמוך בחיזבאללה.
אנחנו... אנחנו מכירים במה שקורה בצפון, אבל אם תשאל אמריקאי או אירופאי ממוצע, אין לו מושג. אין לו מושג שיש התקפות.
אבל הוא עכשיו שהתקפה של חיזבאללה על ישראל היא לגיטימית בשביל להגן על החיים הפלסטינים.
לא כולם, לא כולם.
ולכו להתנדב.
יש כאלה, אבל לא כל העולם כזה. אבל עצם זה שאנחנו לא מעבירים לעולם את האינפורמציה הזאת, ושאם תפרוץ מלחמה כזאת, היא תראה כמו תוקפנות ישראלית out of the blue. אנשים לא יבינו מאיפה זה מגיע. זה משגה מאוד חמור של ישראל. היינו צריכים... לטפל, או אנחנו יכולים עדיין לטפל גם בעניין הזה, ולהבהיר לעולם, לציבור הרחב בעולם, מה באמת קורה כאן, ולמה זה כמעט בלתי נמנע, שהדברים
ידעו דברים מלחמה. אבל בשביל זה צריך מדיניות חוץ סדורה, וצריך משהו שהוא לא יכול להתבצע בשיטת מירי רגב.
לגמרי, צריך דוברים, צריך משרד חוץ, צריך אנשים ראויים שיבינו בכלל את הבעיה, ויצליחו להתמודד איתה, ואת זה אין לנו. אז מול... איום חיצוני מאוד משמעותי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ואסטרטגיה רב-זרועית שהמטרה שלה היא לחסל את ישראל, יש לנו ממשלה בלתי מתפקדת. אז דיברנו כבר שבוע שעבר באמת על איך שהאיום הפנימי והאיום החיצוני מתכנסים למקום לא טוב.
בחלק הבא...
אז זה היה החלק האופטימי שלנו.
בחלק הבא נדבר על משפט הגיוס החרדים. לפני זה, עוד שיר של דן תורן, יחסי הציבור של המוות, מילים של מאיר גולדברג. הפרק בין הבית הראשון לבית השלישי, זה בדיוק הדברים שדיברנו עליהם היום. הבית הראשון אולי מדבר על עלינו, על ישראל החדשה. יחסי הציבור של המוות נקרא השיר, הלכו מדחי אל דחי, בערים אחרות קיבלו את פניו בשנאה ואפילו בבכי, ונדברים על כך שמניות שערי השמיים נרשמה ירידה למוות גם החודש, ואז מגיע הבית האחרון, יחסי הציבור של המוות החליפו גישה מפתיע, המוות גילה את פניו בציבור, הצטלם והחל להופיע, בכיכר הגדולה ציירו סיסמאות שהכריזו, המוות הוא חופש. דן תורן.
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה שחזרתם אלינו, גיוס חרדי, תראה, בוא נראה, התחלנו במתווה נתניהו, עם איזה תקווה חצי שלי, עברנו לסיפור לבנון, כשאתה אמרת לי שלושה ימים, בלי שום תשתיות, זה התחזית האופטימית ביותר שראית על הסיפור, עכשיו בוא נעבור אל גיוס החרדים.
אבל בוא נתחיל מידיעה אופטימית, ועכשיו לידיעה אופטימית.
עכשיו לידיעה אופטימית.
אני לא יודע אם שמעת, אבל אוניברסיטת בר אילן קיבלה תרומה אנונימית, ירושה אנונימית, נו? של מיליארד שקלים. מיליארד שקלים.
אתה צוחק עליי?
לא.
אוקיי.
מאדם אנונימי.
אוקיי.
יום אחד מתעוררים בבוקר ומגלים ש...
למה לי זה לא קורה?
בדיוק, זה מדהים
הדבר. ויש לי מה לעשות במחקר במעבדה, יש לנו כמה רעיונות משותפים למחקר.
אני לא צריך מיליארד.
לא, אתה יכול לעשות דברים יפים.
כן, עם מיליארד אפשר לעשות דברים יפים. אבל זה באמת דבר משמח, אנחנו נפרגן לבר אילן, ונגיד...
לגמרי, נפרגן לבר אילן.
יופי, זה כסף שמיועד למחקר, לבניית מעבדות, לגיוס חוקרים, אז כן צריך באמת להרים להם ולהגיד כל הכבוד שמישהו רצה לתת להם סכום כזה, ושיעשו איתו דברים טובים.
אם מותר אפילו להמשיך ולהרים לבר אילן, בר אילן היום נראית אחרת מאיך שנראית לפני 20 שנה. היום אוניברסיטה שמתנתקת מהשטטל, ונראית כאוניברסיטת מחקר מצוינת, מגיע להם קרדיט. באמת.
כן, לא, זה יכול בהחלט לדחוף אותם קדימה.
ובכל זאת, בוא נדבר על משפט החרדים, או במילים אחרות. נמות ולא נתגייס, יחסי הציבור של המוות, וכל מיני בכלל פנינים שיצאו מהמשפט הזה, כולנו קראנו את הפנינים האלה, אני מניח, כולל הדיון על ההתעקשות החרדים על כך שפוגעים להם בשוויון מול הערבים, או פיקוח הנפש, מה זה שם? זה עניין פיקוח נפש של חרדים. אחרי שגמרנו את כל הבדיחות, פוגלמן, השופט השמרני, שנבחר כשמרני, שחיכו לרגע שהוא סוף סוף יהיה נשיא, ממלא מקום הנשיאה או הנשיא או מה שלא תקרא, לא פרייר.
כן, אז בוא נתחיל לעשות קצת סדר בדברים. קודם כל, אני חושב שההתרשמות העיקרית שלי מכל הסיפור של העתירה הזאת בעניין הגיוס של החרדים, זה שלפעמים יש מזל בכך שפונדמנטליסטים לא מסוגלים להתפשר.
מעניין.
ואנחנו רואים את זה גם אצל החרדים וגם אצל המשיחים.
כן.
אלה שתי קבוצות שהרבה פעמים בגלל שהן הולכות עם הראש בקיר, אז הן מצילות אותנו מדברים שיכולים להיות יותר גרועים. כי אם החרדים היו פרגמטיים, אם הם היו אנשים שמבינים לאן נושבת הרוח, אז מה שהם היו עושים זה מגיעים לאיזשהו מתווה מוסכם שהיה מוביל לגיוס של כמה חרדים, אבל פותר הרבה אחרים. זאת אומרת, הם היו יכולים להסכים למשל לגיוס של 3,000 חרדים.
כן.
יש 65,000 חייבי גיוס. אז היו יכולים להתפשר על 3,000. וזה בעצם מה שהממשלה...
יכלו להגיד 3,000, אבל לא כולם גיוס מלא, וזה פה, וזה שם.
יכולים...
עוד פעם שכחו מזה להיות יהודים. דיברנו על זה בפרק הקודם.
היו יכולים לגייס אותם גם לדאוג שהם יתגייסו
ליחידת הכשרות בבתי החולים, לדאוג שחמץ לא יכנס. לא, אני לא מבין, באמת שכחו מה זה להיות יהודים. יהודים זה אין מדרגה, זה הכל עקום, וקצת פה, ויהיה בסדר.
נכון, אז הם הולכים...
ראש ונתמודד.
הם הולכים עם הראש. כן. בקיר, בזה שהם הולכים עם הראש בקיר, בתקופה הנוכחית, זה ממש אצבע בעין לחברה הישראלית. זאת אומרת, כל זה קורה לא סתם באיזושהי
תקופה. כשמשרתים בלי סוף מילואים, זה לא
קורה,
יומן.
זה קורה שהמילואים שחוקים, זה קורה שיש אלפי אמהות בישראל ואבות שלא ישנים בלילה מדאגה וחרדה. זה קורה כשמשפחת השכול הולכת ומתרחבת. זה קורה במצב שבלתי נסבל שמישהו יגיד שהוא לא מתגייס. בלתי נסבל. זה לא יכול להיות שבמצב הזה אנשים יגידו, קבוצה שלמה של אנשים, חברה שלמה, תגיד, אנחנו לא חלק מזה.
אני יושב במתחם שלנו בבגין, עוצרת לידי מישהי, רואה את השלט, עוצרת לדבר, וכל השיחה זה על האם היא בסדר שהיא חרדה כל הלילה כשבנה משרת כל היום בעזה. וכל השיחה זה בסדר לכרוד ולדאוג, וזה הגיוני, והכל, ואחד, אחד, אנשים בטירוף, אנחנו כן. נמצאים במצב משוגע, מילואים ניקים נשחקים, אנחנו רואים את זה, אנחנו באוניברסיטה, כן. שוב ושוב הם חוזרים, והפער נהיה כל כך קיצוני, שאי אפשר לעבור על זה.
כן, כאן אני מוכרח להגיד, שא', כל הכבוד למשרתי המילואים אצלנו באוניברסיטה, יש המון כאלה,
כן.
ממש.
וזה אחרי שירדו, לא ניתן, אחרי שכל הזמן ירדו, ניתן, שהם לא יעזב, ולא פה, ואיפה כל הנה.
לא ניתן לתאר, באיזה קושי הם נמצאים.
נכון. אלה
חבר'ה שמילואים ניקים, הם גם סטודנטים, הם גם עובדים, והם תוכנים מילואים שאי אפשר לתאר, באמת, הם מהשבעה באוקטובר, יש חלקם כל הזמן במילואים, וגם כשמשתחררים, זה רק לכמה שבועות, כי קוראים להם שוב.
ויש כאלה שכן השתחררו, ואז כל פעם מקפיצים אותם רק ליום אימון אחד, ורק לשבוע אימון, ורק לזה.
הם גם מתקשים מאוד לעמוד בדרישות של לימודים, הם לא מתפרנסים ונמצאים במצוקה כלכלית בגלל זה. זה ממש ממש קשה, זה ממש קשה, וכשפלח שלם באוכלוסייה בעצם משתין עליהם בקשת ואומר, אנחנו לא מוכנים להתגייס, זה מקומם בצורה בלתי רגילה, ועושה משהו שלא הייתי מאמין שיקרה פה בתקופה הזאת, זה מאחד את הציבור הישראלי הלא חרדי, באופן שהוא לא היה קיים קודם, ואנחנו ראינו את זה בדיון בבית המשפט העליון. זאת אומרת, גם דתיים לאומיים וחילונים ואנשים שמתקדשים ורבים על כל מיני נושאים אחרים, בנושא הזה של גיוס חרדים יש תמימות דעים. כולם מבינים שזה דבר בלתי נסבל שלא יכול לקרות, ולאיחוד הזה, לאיחוד זירות הזה, כן, בין החילונים השמאלנים לכיפות סרוגות הימנים, יכולות להיות משמעויות פוליטיות אם הדבר הזה ימשיך.
חוזרים לתחילת שיחתנו, לכן כן. חשבתי שאולי ביבי יפזר את הכנסת בשביל לא להחליט חצי שנה.
אז כאן, אם כרגע אולי. נעזוב את מתווה נתניהו ונסתכל כן. רק על העניין החרדי ועל הפוטנציאל כן. שזה יפיל את הממשלה, mm-hmm. אז בואו נראה מה
לא,
קרה.
לא, אמרתי לא להפיל, לפזר בקטע של למרוח זמן, אבל אוקיי.
כל מיני דברים יכולים לקרות. זה יכול לגרום לכך שאם בית המשפט יורה על גיוס כזה או אחר של חרדים, הוא יכול לראות על זה, זה יכול לגרום למשבר קואליציוני, זה יכול לגרום לזה שהחרדים יפרשו, כמובן שזה יהיה טיפשות אם הם יעשו את זה, אבל התחלנו מזה שפונדמנטליסטים לא יודעים להתפשר. אז זה יכול לקרות.
יותר מזה, תקשיב, אני רואה עכשיו, פרסמו עכשיו כל מיני סקרים.
אז רציתי לדבר על הסקרים. אז מה שהסקרים מראים, זה שכבר בעצם מרגע בחירתה ומעבר לשנה לקואליציה אין ממשלה. זאת אומרת, אם יש בחירות לפי הסקרים, הקואליציה לא מצליחה להקים ממשלה.
ברכבה הנוכחי.
מה שאנחנו, כן, אנחנו מדברים על הקואליציה הנוכחית. מה שאנחנו רואים לגבי האופוזיציה זה שהיה איזשהו פרק של זמן אחרי השבעה באוקטובר שאופוזיציה כן הייתה יכולה להקים ממשלה, ויש ירידה לאחרונה, ואנחנו חזרנו למצב המשתק של 2019, ששני הצדדים בעצם לא מסוגלים להקים
ממשלה. החמוצים א', ב', ג', ד', ה', שהיינו פה בכל הגלים, לכן אמרתי לך, כדאי לא לפרק, כדאי לא להכריז הבחירות.
אנחנו נולדנו בזכות הסטיילמייט הזה, ואנחנו חוזרים למקום הזה. אז מה שזה בעצם אומר, זה שאם הממשלה תיפול על דבר כזה, יכול להיות, רק יכול להיות, שתתגבש קואליציה אנטי-חרדית, זאת אומרת, ממשלה של
מרכז ימין. אבל נתניהו יגיד שהוא מפזר את הכנסת בגלל שהוא לא רוצה להגיע למצב אתה לא חושב שיכול למרוח את זה איכשהו?
אז הכל יכול לקרות. שוב, אני מתאר כאן תרחיש אולי, דווקא תרחיש הסביר.
אוקיי.
אבל הזעם והכעס כלפי החרדים, יכול להוביל אולי לאיזושהי התגבשות של קואליציה, שהמטרה העיקרית שלה תהיה לקצץ את קצבאות החרדים, ולמשוך אותם בשטריימל ורבקו.
אתה אומר סוג של כמו הקואליציה הקודמת, שמטרתה הייתה להחזיר לאיזושהי קואליציית השינוי, שבעצם מטרתה הייתה לחזור לאיזושהי ממלכתיות, אז גם כאן אתה אומר שזה את הכוונה.
זה בהתכנות נמוכה, אבל אני חושב, כן. אני חושב שהסיבה שאני מעלה את זה,
אוקיי.
זה שאנחנו נמצאים היום במקום אחר לגבי גיוס חרדים משהיינו בעבר. בעבר גם אני אמרתי, לא צריך לגייס את החרדים. יש צבא מספיק גדול, לא צריך גם חרדים.
וגם ראינו שנצח יהודה, זה לא בדיוק...
צבא קטן וחכם.
לא, בוא נדבר על זה, נצח יהודה זה לא בדיוק...
זה לא הגליק הכי גדול בעולם. אבל השבעה באוקטובר, וכל מה שמתרחש מאז, וגם אם נחזור לפרק של קרסום הגבולות שדיברנו עליו בחלק הקודם, מלמדים אותנו שהצבא לא מספיק גדול, שאנחנו צריכים צבא יותר גדול.
שאי אפשר לשים רק מצלמות ומחשבים, אלא צריך אנשים.
צריך אנשים.
צריך, נו, boots on the ground, איך נתרגם זה לעברית?
צריך boots on the ground לגמרי. אנחנו מבינים, הצבא היום מבין שצריך יותר טנקים, צריך יותר אנשים, צריך דברים שפעם חשבו שלא נצטרך.
זה בכלל נדמה שה...
במאגר כוח האדם העיקרי שאפשר לשאוב ממנו כרגע, זה החרדים. עכשיו, מה שהחרדים אומרים, אחד הדברים המקוממים ביותר שהם אומרים, הם אומרים, רגע, למה אתם רוצים לגייס אותנו? יש מחזורים שלמים של מילואימניקים ששחררתם בשנים האחרונות.
לא נכון.
כן. עכשיו, אנשים האלה מנוסים, הם מאומנים, הם כבר יודעים...
גלעד, חוזרים למדים.
הם יודעים מה שצריך לעשות, ברור, הם יודעים מה שצריך לעשות. תגייסו אותם, מה אתם מגייסים ילדים חיוורים מאיזה כולל? זה לא יעזור לכם.
אני רוצה להגיד לך יותר מזה. מה שאני דיברתי על... כשאני דיברתי על סקרים, לא דיברתי על סקרי בחירות. יותר מעניין אותי סקרי דעת קהל בקרב הציבור החרדי שצצו עכשיו. הם הראו בעיניי שני דברים מאוד מפתיעים. אחד, הם הראו שרוב גדול אומר, אם כל פשרה אפילו קטנה תהיה, הם חייבות לפרוש מהממשלה. זאת אומרת, כשמסתכלים אחורה, המפלגות החרדיות, הם רואות הצביעים, אומרים, נמות ולא נתגייס. המשפט הזה הוא לא סיסמה של הקיצוניים שבקצה. זה 65-70% בסקרים האחרונים. שתיים, שהרבה יותר מעניין, שמראה עד כמה המציאות שאני ואתה חיים בהם אינה אותה מציאות, ששאלו אותם מה באמת חשוב יותר למדינה, חיילים, צבא, מטוסים או תפילות ואברכים, התשובה הייתה אברכים.
ברור.
כלומר, זה לא שהם אומרים צריך גם וגם, צריך, אתה זוכר את הסיסמה של פעם, תורה ועבודה? תורה ועבודה, זה היה נכון, זה היה מתחת ל...
במלחמת,
זה היה ממש הסיסמה.
במלחמת המפרץ הראשונה, אם אתה זוכר, כן. היו סטיקרים, תהילים נגד תהילים.
כן.
כן, אז כן. הנה, אנחנו חזרנו לעניין הזה. אבל זה ברור, תחשוב שאם בן אדם מקדיש את כל חייו ללימוד תורה ולתפילות, הוא מוכרח להאמין, הוא מוכרח להאמין שזה עושה משהו.
אני מקדיש את כל חיי לחקר הפסיכולוגיה, ואני עדיין חושב שצריך צבא, ואי אפשר שאם רק נעשה פסיכולוגיה טובה, אנשים יפסיקו לרצות להרוג אותנו. הנה תשובה.
כן, אבל זה הבדל בין לעסוק במדע לבין לעשות משהו שהוא נובע מתוך אמונה יוקדת, שכנראה קיימת אצל רבים מהם, כן? הם באמת באמת מאמינים בזה.
הרוב, לא... לפי הסקר, אם מאמינים לו, הרוב אמרו מה חשוב יותר. זאת אומרת שאני והם ממש מתקשים לנהל דו שיח.
כן,
עכשיו, אם מה... חושבים שלא צריך טנקים, אז אני והם לא מדברים באותה שפה.
נכון. עכשיו, מה שזה אומר, זה שהתהליך הזה של גיוס חרדים, זה לא סתם לקחת אנשים שלא רוצים להתגייס, זה לא סרבני גיוס. זה לקחת אנשים שחיים בסרט, ולפוצץ להם את הבוע. כן? וזה הולך להיות תהליך טראומטי, קשה, שיורר התנגדות, מתוך זה שהם באמת באמת לא מבינים באיזה עולם הם חיים. מי שמבטא בצורה הברורה ביותר את חוסר ההבנה שלהם, זה גולדקנופ.
כן.
כן, שכל פעם אומר... משפטים כאלה.
לא באמת תופעה. מה קרה? למה באמת טולה אפשר שאנשים יגורו אחרי שמפונה?
מה רע פה? הוא תמיד אומר.
מה רע פה? למי רע פה במדינה?
נכון, הכל טוב.
למי רע במדינה הזאת?
נכון, הם חיים בבועה. עוד דוגמה שראיתי לאחרונה, שהיא לא קשורה לכאן, אבל מבטאת את אותו הדבר, כמה פעילים פלסטינים בניו יורק, פנו בצורה מאוד תוקפנית לכמה בחורי ישיבה כאלה בארצות הברית, לכמה חרדים, וצעקו עליהם, אתם תומכים במעשים של ישראל בעזה? אז הבחור ישיבה מסתכל ואומר, איזה מעשים של ישראל בעזה? אז הוא אומר, אתם תומכים במלחמה? אז הוא מסתכל ואומר, מה, יש מלחמה? שמעתי שיש מלחמה באוקראין, יש מלחמה בעזה? הוא כאילו לא יודע, זה לא נראה כאילו שהוא מסתלבט עליו, נראה שהוא באמת באמת לא יודע, הוא חי בדלת המותיו, הוא חי בתוך הסרט הזה של להיות בחור ישיבה, ואת הסרט הזה אנחנו נצטרך בסופו של דבר לעצור.
אז אנחנו היינו חמוצים, בשבוע הבא לא נהיה כאן כי אני נמצא בחול בכנס. אספר לכם רק מה עשיתי בסוף שבוע האחרון. לקחתי את המצגת שלי מאחר ואני מרצה בכנס ושוודיה, והתחלתי להוריד מן הכל סממן של ישראל. זאת אומרת, המצגת שלי מדברת על המדע שלי, אבל כבר לא משתמשת בדוגמאות מישראל כמו שהשתמשתי עד עכשיו, לאחר
טוב, ש... טוב, אתה תעשה את זה.
אנחנו, אני בדיוק מתלבט בנושא הזה.
תחזיר
אני
הכל.
אני מתלבט איתך כרגע, כי זאת שאלה מה אני אומר ואיך אני מתמודד. אגלה לכם בעוד שבועיים איך הייתה הקבלה. האזינו לנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם, החמוצים, 106.2fm.co.il. אודה לכם אם תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לעוד מאזינים. להתראות, תהיו חזקים, ותקווה לחזרת החזרת.